טוב רבותיי, צהריים טובים, אנחנו זוכים להתכנס פה לשיעור הקדוש נפש הפרשה, שזה עבודת הנפש בעקבות הפרשה, מה שאמר אדמו"ר הזקן, לחיות עם הזמן. והיום אנחנו נלמד תורה מאוד מפורסמת, ידועה, של רבי נחמן על פרשת השבוע. אני חושב שעיקר העניין שלה זה ההשלכות שאפשר להוציא ממנה, לא רק לגבי היחס לארץ, קודם כל בקשר ליחס לארץ ישראל, אבל ביחס לעוד כמה וכמה ארצות שיש לנו, כי אומרים שארץ זה לשון רצון. רוצים משהו ולא תמיד מצליחים, אז איך מצליחים להתקדם פה בדבר הזה? אז בואו נתחיל. האמת שזה מאוד מאוד יפה לראות איך כל, גם כל מדרש חסידי, וגם הרבה פעמים כל, גם כל מדרש, וגם הרבה פעמים כל תורה חסידית, הם יוצאים בסוף מאיזשהו קושי בפשט עצמו. זה לא רק דרשה. יש שם איזה קושי בפשט. אם היינו שואלים, תופסים מישהו ברחוב, לא תקשיב, חטא מרגלים, מה היה התפקיד שלהם? תקשיב, משה רבנו שלח אותם לדבר מסוים, אבל הם, כתב המשימה היה, לפחות מה שמופיע פרשת שלח לך, כתב המינוי היה כדי לראות את הארץ, את החוזק, את הערים וכו'. כשמסתכלים על הפרשה מלמעלה, רואים שיש מקום מאוד מאוד דומיננטי לסיפור של הפירות. פירות. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר אליהם, עלו זה בנגב ועליתם בהר. אני רק אגיד משהו אחד קטן, זה צריך להתחיל את השיעור. בעל האם הבנים שמחה, הגאון הקדוש, השם יקום דמו, הרב יששכר טייכטל, אומר בספרו, שהמרגלים הם הוציאו דיבת הארץ רעה. דיבת הארץ, הכוונה, הם הלכו מאוהל לאוהל, וסיפרו כמה ארץ ישראל היא רעה. לא רק הם, לא רק דיברו באוויר, הם השקיעו בדבר. והוא אומר, אנחנו לא נתקן את זה עד שלא נעשה אותו דבר טובה. ויוציאו דיבת הארץ טובה. לספר את השבח והגודל והמעלה של ארץ ישראל, ממקום למקום, וללכת ולדבר. אז יהי רצון שגם השיעור הזה יצטרף לתיקון הגדול, כן? על הארץ, כרגע נדבר על הארץ, נדבר עכשיו כאילו על...
יש מציאות נגד היום, מציאות
כל מה שקורה בארץ. לא, נדבר על הארץ, על הארץ עצמה. איך היא, בסדר? מציאות, אז צריך גם... גם, בסדר, גם על המציאות צריך, אבל זה עוד עניין. קודם כל נדבר על הארץ. מזה לומדים, שאדם לא יגיד איזה חום, איזה חם פה, צפוף פה, לח פה, קר פה. ארץ טובה, ברוך השם, משתבח שמו. באמת ארץ טובה. טוב, אז בואו נראה את הפסוקים. חוזרים חזרה לענייני הפירות שלנו, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר אליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, וחזק הוא ערפיה מעט ועם רב. ומה הארץ אשר הוא יושב בה, תוואי עם רב, ומה הערים אשר הוא יושב בהן, במחלים מצרים, ומה הארץ השמנה עם רזה, יש בה עץ עם העין, זה עץ, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים הם ביקורי ענבים. אז כמובן שהפשט, ברמת הפשט, למה הם צריכים, כאילו, יש כאן צ'קליסט כזה, תעשו את זה, את זה, תבדקו את זה. וכשזה מגיע לפירות, אז משה רבינו אומר להם, תקשיבו, זה משהו, עכשיו זה משהו קשה. אומר לכם, פה צריך חיזוק. חזקנה, לקחת מפרי הארץ, וגם התורה אומרת, והימים הם ביקורי ענבים, כלומר, היא מרחיבה בדבר הזה. מה, להביא פירות, נשים כמה פירות בכיס, מה הבעיה? הפרשנים מתחכים פה. הפרשנים אומרים, טוב, מכיוון שזה ימי ביקורי ענבים, אז אין כל כך פירות. נכון? המרגלים מצאו לשליחות שלהם מתי, באיזה תאריך? אל תגיד עכשיו, אל תגיד בערך. תגיד בדיוק. לא, דווקא לא. שבע הם חזרו. 40 יום קודם, כמה זה יוצא? א' תמוז. א' תמוז זה ההילולה של מי? א' תמוז, הילולה של מי? פעם ראשונה? פעם שנייה, מה? מי? לא, אהרון כהן זה א' אב. לא יודעים. איך? יוסף הצדיק. שם ירחם. א' תמוז, הילולת יוסף הצדיק. שהודה בארצו, קבור בארצו. המרגלים יצאו ב' תמוז. אז א' תמוז, התחלה של פירות הקיץ, אולי כבר יש כמה, אז כאילו, הפרשנים, הפשטנים אומרים כאן, מכיוון שזה זמן שקשה להשיג בו פירות, אז תתאמצו ותביאו פירות. זה קצת איזה, אבל א' תמוז, אנחנו כבר נראה, זה א' תמוז, כבר יש בשוק עכשיו ענבים, הפרסקים, יש, המחיר יקר, אבל יש, נכון? צריך, למה משה רבנו צריך לחזק אותם לקחת את הפירות? אחר כך, גם כשהם חוזרים, אז כתוב, ויבואו, ישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ, הם מראים להם את הפירות. אחר כך ויספרו לו ואמרו בנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. תראו כמה פעמים הפירות חוזרים כאן. אחרי זה הם מדברים על כל העם וכולי, ואז פסוק למד בית, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה לבני ישראל, למור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. הם מכנים את ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה. עכשיו, אני רוצה להגיד פה איזה משהו שהוא קטן. תראו, התורה היא נצח נצחים. אמת, תורתנו הקדושה ניתנה למשה מהר סיני. אז לכאורה, הפסוק הזה, ארץ אוכלת יושביה, אמרו אותו מי? המרגלים. אז אם היה לנו רשות, אולי היינו לוקחים ומוחקים אותו. כי זה הדיבור של המרגלים, הדיבור הלא טוב. אז לא רוצים לקרוא את זה. זה כמו שאדם קורא איזה, לא יודע, מכתב גנאי על ההורים שלו, חלילה, או משהו כזה. הוא לא רוצה לקרוא את זה. אין לנו ברירה, חייבים לקרוא את זה. כתוב בתורה, אז אנחנו צריכים לקרוא את זה בפרשת שלח, את כל החרפות והגידופים שלהם על ארץ ישראל. לא כך. התורה כתובה, כבר דיברנו על הדבר הזה, יש שחורה על גבי יש לבנה, ולכן, למרות שהמרגלים, כשהם אמרו את הביטוי ארץ אוכלת יושביה, הם התכוונו לרעה. הביטוי הזה, ארץ אוכלת יושביה, הוא גם ביטוי של שבח הארץ. בלי שהם יודעים, הם לא התכוונו לזה, אבל הקדוש ברוך הוא לא היה משאיר בתורה, או לא היה מכתיב למשה רבנו לכתוב בתורה דברים, לגנות את ארץ ישראל. הוא אומר, הביטוי הזה, יש לו פשט שהוא גנות, אבל אם נגיע ונתעמק ונכנס פנימה, נוכל לראות שהביטוי הזה בעצמו, הוא מבטא את אחד מהשבחים היותר גדולים של הארץ, ואת אחד מהכלים היותר גדולים בעבודת הנפש בעקבות הפרשה. אבל כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, להתחיל לחזור חזרה ולשאול, למה בעצם משה רבנו ציווה אותם להתחזק ולקחת מפרי הארץ? משמע שהם לא רצו. משמע שהם אמרו לו, תשמע, אין לנו בעיה, אנחנו נביא לך דוח מודיעין מסודר, ערים וזה, אבל עד הפירות, עד פה. פה אנחנו, אל תבקש אותנו לאכול פירות, או להביא פירות. וגם אחר כך, שהפירות תופסים כזה מקום מיוחד. צריך להבין את הדבר הזה. מה הפשר שלו? טוב, אז כדי להבין את זה, אני רוצה להגיד שלדעתי עיקר הפרי של השיעור הזה יהיה בכלל קשור לתחום זוגיות. כך אני חושב. ככה נראה לי. אבל נראה. כדי להבין את זה, צריך להבין מה זה פרי. אתם מבינים לאכול פירות? ממתקים של ארץ ישראל. פירות זה הממתקים של ארץ ישראל, השתבח שמו. נכון? מה, בפרשה הקודמת קראנו שעם ישראל מתגעגעים לכל הירקות במצרים. זכרנו שם רשימה, אבטיחים, שומים, בצלים, קישואים, כל מיני דברים כאלה, ירקות. פה מדובר על פירות. המשך חוכמה עושה חשבון נאה שהמרגלים הביאו ענבים, רימונים וטענים, כי אלו הטעמים היחידים שהם לא טעמו במן. כתוב על המן שהוא כצפיחית בדבש, אז יש שם דבש, תמרים. כתוב וטעמו כטעם לשד השמן, אז הוא כמו שמן זה זיתים. כתוב שהוא לחם מן הארץ, אז זה חיטים וסעורים, אז יש לנו חיטה, סעורה, זה, אז חסר גפן, טענה ורימון, אז את זה מביאו. טוב, בורת יפה. אז נשאר ככה, מה ההבדל בין ירקות לפירות, ולמה דווקא פירות. אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם, הקדושה, לכך, שבגן עדן מקדם, שהקדוש ברוך הוא ברא את גן עדן, וכשקוראים בפרשת בראשית על גן עדן, אז אם אנחנו מעיזים לקרוא את פרשת בראשית לפי פשט, למרות שאין בה פשט, אבל מנסים רגע להיות רגע פשטנים, אז אנחנו רואים שגן עדן נמצא בין ארבע נערות. איזה נערות? פרת חידקל, קישון וגיחון. כלומר, סתם, קישון וגיחון, אומרים חלק, זה הירדן, רש"י אומר, יוצא ממערת פמיאס, שהוא מגיח, אז אתה בעצם רואה שמדובר על ארץ ישראל. כאילו, המיקום הגיאוגרפי של גן עדן הוא בעצם ארץ ישראל. ובגן עדן, מה יש? מה יש בגן עדן?
עצים.
רק עצים בפירות. מה עם ירקות? אין ירקות. יש ירקות בעולם, יש עשב, אבל בגן עדן מתואר, הנה כאן הפסוקים, ביתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. נו, מה עם ירקות? עשב? לא, כתוב ביום השלישי שהקדוש ברוך הוא יצמיח את העשבים, אבל הם לא נמצאים בגן עדן, בגן עדן יש רק עצים. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע, ואחר כך גם בחטא.
ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, מפרי, מהפירות, עוד שנייה, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלו לא תאכלו ממנו, פלו תגון ופלו תמותון, ואז היא נכון, הכל פירות, הכל זה עצים בפירות. כן, מה אתה שואל? עוד לא אמרתי כלום, מה יש לשאול?
כל שעיה.
אז לפי זה מה? זה האדם, לא יהיה לו קיום בגן עדן?
לא, אני אומר, אז שגן עדן זה כל כולו, זה מקום מסוים, אחרי שאתה עובר את העולם הזה, מקום מסוים שכל כולו זה רוחניות...
בוא נתקדם, נראה לאן זה הולך. אז ננסה רגע להבין לאן זה מתקדם. כל זה בעניינים של פירות, אנחנו מנסים לאכול פירות עכשיו. מה זה פרי? בעצם פרי זה הדרך של האדם לאכול את הארץ. בסדר? הארץ, האדמה, יש בה, דיברנו על זה הבוקר בחבורה, יש בה מינרלים, יש בה כל מיני חומרים, יש בה, אומרים שיש 14 יסודות יש בארץ, נדמה לי. יש בה. הקדוש ברוך הוא ברא איזה בריאה מיוחדת שנקראת עץ, שהיא יודעת, הבריאה הזאתי, לקחת מהאדמה את מה שצריך, את הדברים הטובים, לעשות איזה תהליך כזה, שהוא פלא גמור, תרגם אותו, ולהגיש את זה לאדם בצורת פרי, מוכן לאכילה, זמין באופן מיידי, בכבוד. רק לקחת ולאכול. נקי לגמרי. לא צריך עיבוד, לא צריך בישול, לא צריך ריסור, כלום. מוכן, פרי מוכן. כל פרי שאתה כותף אותו, הוא מוכן לך לאכילה. רק שאתה צריך לקלף אותו קצת, תפוז או משהו כזה. מה שאין כן בירקות. ירקות, זאת אומרת, בחיטה או משהו כזה, צריך לעבד, צריך לטחון וכן, זה הדרך. יש ירקות שאתה לא יכול לאכול אותם חיים, אתה תנסה לאכול דלעת חיה, תמות, קישואים חיים, סוף לך את הפה. אפילו מלפפונים יכולים טיפה. צריך לפעמים, פירות, מוכן. מוכן. אז זה דבר פלא, הדבר הזה. כלומר, זה בעצם, עכשיו, בכל אופן, מה ההבדל בין פרי לבין ירק? ירק הוא גם קצת שואב כוח מהאדמה. גם, נכון, גם הירק הוא... אבל הירק הוא זמני, מה שקוראים עונתי. זרעת זרע של ירק, יוצא שיח, בסוף השנה השיח הזה נגמר, אין לו כוח להוציא. הוא יכול להוציא אולי כמה גלים באותה עונה, השיח של עגבניות, יוציא אולי כמה גלי עגבניות, 2-3 גלים. נגמרה השנה, עוקרים את הכל, צריך לשתול מחדש, נכון? זהו, ככה זה בעגבניות. עץ, באמת, שאני מבונן בזה, זה דבר פלא מופלא. שותל עץ. שם טוב טוב איזה, עובר כמה שנים שהוא ככה מתארגן על עצמו, 3-4 שנים, והוא נותן פירות ולא מפסיק. נותן. יש פה זיתים בארץ ישראל בני 600-700 שנה. יש פה זיתים, זה הגיל שלהם, נותנים פירות. כל עץ ממוצע, פחות מ-100, הוא לא, אין לו בעיה, הוא 100-150 שנה, יכול לתת פירות, גם אפילו פירות אדם, נותנים פירות. זה נוגע, זה כאילו שואב מהאדמה את הכוח הנצחי שבה, מעלה אותו במעלה הגזע, אורז לך אותו באריזה, ומגיש לך ואומר לך, יבוי, הכך. הנה הנצח מהמקום הזה. ולכן יש מקומות שבכלל אין בהם פירות, כי אתה לגמרי לא מעוניין להיות חלק מהמקום הזה, לדוגמה. מצרים. במצרים צריך לאכול, אנחנו לא רוצים למות ברעב. אז נאכל משהו שהוא לא נצחי. ירקות, כל הדברים האלה, זה עונתי. במקומות אחרים יש פירות, אבל הם לא טעימים כמו הפירות של ארץ ישראל. זה לא הסיפור שלהם. מי שהיה, דיברנו על זה היום, היה בחוץ לארץ, אתה רואה איזה פרי עכשיו שהייתי בארצות הברית, אמרתי, בוא נבדוק את העניין, היה שם כזה דוכנים לרחוב, איפה שהיינו בניו יורק, לרחוב יש שם כזה בסטות כאלה של פירות, בסטות, כאילו, לא בסטות, זה אמריקאים, כן, הכל מסודר שם וזה, אבל קניתי איזה כמה תפוזים, כמה קלמנטינות, כמה אגסים, ככה לראות מי נגד מי, כי אחרי שהבנתי שקפה הם לא יודעים להכין שם. אז אתה לוקח את הפרי החדר, זה קלף. יש שם איזה קלמנטינה אחת שהזכירה לי בדודה של בדודה של קלמנטינה מהארץ, אבל כל השאר זה כזה, ואין טעם בכלל, הכל כזה גדול ובלי זה, אגסים בכלל, זה כמו קלקר. אז יש מקומות שיש פירות, אבל אין בהם טעם. הפירות של ארץ ישראל, אתה נותן ביס, זה טעם כזה מתוק בפה נשאר לך. הפרסקים, הענבים, פירות הקיץ המתוקים, ולכן התורה אומרת, הימים ימי ביקורי הענבים. ואנחנו רואים שהם הצליחו להביא תאנים, רימונים, ענבים, והם לוקחים ככה פירות, פירות עצומים, אגב. אני חושב, סתם, כשר מה שאמרנו בתחילת השיעור, אתם יודעים מה הסמל של משרד התיירות? המרגלים עם הזה. אני חושב שזה תיקון, זה מה שאמר האם הבנים שמחה. אנחנו עכשיו ניקח את הסמל של המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה, ואנחנו עושים דיבת הארץ טובה. לא רק לאלה שבארץ, אלא אלה גם שמגיעים, תיירים, אלה שמגיעים מחוץ לארץ, ספר להם כמה הארץ טובה. כל פנים אני חוזר רגע לסיפור של הפירות. אתם מבינים את האירוע? עכשיו, רבותיי, אני רוצה שנשים את הדברים האלה על השולחן. כשאתה אוכל משהו, זאת הדרך הכי, הכי מהירה להיות, שמשהו יהיה חלק ממך, אבל גם שאתה תהיה חלק ממנו. אני יכול להקשיב למישהו ולשמוע את הדברים שלו, להגיד, אוקיי, סבבה, אני שמעתי, אני מסכים, לא מסכים, אני יכול להתחבק עם מישהו, כן, אני אוהב, ואז אנחנו יותר קרובים. אני יכול לאכול מישהו, או לאכל על ידו, ואז זה לגמרי, כלומר, כשהאדם אוכל את פירות המקום בו הוא נמצא, אז הוא אכל את המקום, אבל גם המקום קצת אכל אותו. הוא נאכל על ידי המקום, הוא נהפך להיות חלק מן המקום. כשמשה רבנו אומר להם, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, הוא אומר להם את הדבר הבא, אני מבקש מכם להסכים להתמסר לארץ ישראל. להסכים להיפתח. ברגע שתאכלו את הפירות, גם הפירות יאכלו אתכם. אתם מבינים מה אני מתכוון? אני אסביר את זה טיפה יותר. ברגע שתאכלו את הפירות, תסכימו לאכול את הפירות, גם הפירות יאכלו אתכם קצת. כלומר, גם אתם תאכלו על ידי הארץ, אתם תהפכו להיות חלק ממנה. התכונות של הארץ יעברו אליכם. אתם צריכים להבין שבמדבר, אתם יודעים מה זה עם ישראל במדבר? עם ישראל במדבר זה עוברים מוקפאים. אתם שמעתם פעם שיש דבר כזה עוברים מוקפאים? יש אנשים עושים טיפולי פוריות וכל זה, ואומרים להם, תקשיבו, עכשיו שואבים כל מיני ביציות, אנחנו שמים לכם את זה כאן בהקפאה, יש בתל השומר, יש כל מיני מקומות. הקפאה, כשתרצו ילד תבוא, נוציא אותו מהקפאה, עושה לו זה, כל מיני, עם ישראל נמצא, מה? עכשיו היה בלגן, ועשו אותה, התבלגל להם שם כל ההקפאה, כל ה... כן. עם ישראל במדבר הוא בפריז, הוא בהקפאה, הוא מנותק מ... לא, אין לו צרכים חומרים, אין לו זה... הגמרא אומרת אפילו שלא היה להם שירותים מאמן. גם זה לא היה להם, הם נמצאים באיזה... עמדת הקפאה כזאת. עכשיו הם צריכים להתחיל להפשיר את עצמם ולהיכנס לחיים. אומר להם משה רבנו, תגידו, אתם מסכימים לאכול פירות? לא רק לאכול את הפירות, אלא גם לאחל על ידם. אני אסביר את זה, מה שמעתי לכם, שעיקר הפרי עולה זה בכלל בזוגיות, אבל זה נכון במלא מלא תחומים, גם בלימוד תורה, גם בבית מדרש, בהרבה... אבל בואו נדבר רגע על זוגיות, ואחרי זה עוד כמה דוגמאות, ואז נראה את התורה של רבי נחמן. מתי, נגיד שזוג יוצא, דייט. שמעתם שזה דבר כזה שנקרא דייטים? יפה. מתי אתה יכול לדעת שמהדבר הזה יצא משהו? מתי? רצון להמשיכיות, זה... אני חושב שיש נקודה... כן. אשתי באחד הדייטים הביאה אבטיח. הייתי צריך לסחוב אותו כל הדייט, שבר לי אגב. לא, היה חצי אבטיח, לא שלם. לא, זה היה בגלל שהיא רצתה לספר לי בדיחה, זה היה בגלל שבדיוק השתחררתי מהצבא. אז היא סיפרה לי בדיחה שקמצן אחד, כשהבן שלו התגייס, אמר לו, בני, מה אתה רוצה, מה שזה, אני אקנה לך, אומר לו, אבא, באמת, אני חלמתי, ככה לקראת הגיוס, פחית קולה אם אפשר, בטח, פחית קולה, קנה לו פחית קולה. עברו 3 שנים, הילד משתחרר, אומר לו, בני, מה שאתה רוצה, לקראת השחרור, אומר לו, אבא, באמת, חשבתי, כל השחרור, ככה, אולי, השחרור אבטיח. אומר לו, אבטיח אחרי קולה, לא בריא. בדיוק השתחררתי באותו שבוע, קנה לי אבטיח. אז... טוב, בקיצור, איפה היינו? מתי אתה יודע? אתם יודעים, כל אחד מגיע לדייט, אדם מגיע עם עצמו. אני מגיע, יש לי עמדה בחיים, אני חושב כל מיני דברים, אני גם, אתה בעד דברים, אני אומר את זה כזה, בלי שיפוטיות. אדם גם מספר על עצמו, איך הוא חושב על הדברים וכל זה. כל עוד זה הסשן, כלום לא קורה. מתי משהו מתחיל לקרות? כשאדם מוכן להיפתח. ולהסכים להיות לא רק משפיע, אלא מושפע. שזאת שלידך אומרת לך משהו, ואתה אומר, את יודעת מה? וואלה, לא חשבתי על זה. באמת, וואי, אני צריך רגע לחשוב על זה, את יודעת מה? זה הפתיע אותי, אני אף פעם לא ראיתי דברים ככה. את יודעת, מה שדיברנו זה, אני למדתי. זה סופר מהותי, כלומר, ההיפתחות הזאת. מי שמגיע כאילו גבר לכל הפגישה, והוא כאילו מוביל וזה, אבל אתה שואל אותו, תגיד, פעם אחת היא אמרה לך משהו שהשפיע עליך, ששינה אותך, נפתחת אליה, משהו כאן קרה? אומר לך לא, אז זה לא קור, אז זה לא זוגיות. כלומר, אדם כדי להסכים, כדי שמשהו יקרה, הוא צריך להסכים להיות נאכל במובן מסוים על ידי אשתו, וגם הפוך. אם זה שני אנשים שכל אחד מהם מלא מעצמו ולא מסכים להיפתח אל הזולת, אז זה לא קורה. אותו דבר גם בלימוד תורה. אדם מגיע ללמוד תורה, לומד תורה, אז אתם יודעים שללמוד תורה זה מעניין, אתם שמעתם שזה מעניין, אינטלקטואלית זה מעניין, גמרא זה מעניין, והכל זה מעניין, ונחמד מאוד. מתי האדם מתחיל להשתנות, שהוא מתחיל להיפתח, הוא מסכים שהתורה תאכל אותו. הוא מסכים לאחד על ידי התורה. כלומר, הוא מסכים להתמסר, הוא מסכים להתמסר. הוא אומר, אני מוכן להתמסר אלייך, אני הולך אחרייך, יש כזה שיר, אני כעיוור אחרייך הולך, אני מוכן שמה שתגידי לי אני גם יעשה. אני לא רק אצפה בדבר הזה ויגיד, וואו, איזה יופי, איזה מסקרן זה, איזה יפה זה, איזה מעניין זה, אלא האדם הוא כאילו מתמסר בדבר הזה. משה רבנו אומר למרגלים, אתם השליחים של כל עם ישראל, בכוונה הוא בחר את האנשים, אנשים ראשי בני ישראל למה. אתם צריכים להיות אלה שעוזרים, סליחה, שעוזרים לנו לעבור ממצב של הקפאה במדבר למצב שאנחנו בארץ, ואנחנו לא, אתם צריכים להבין, אם אדם מגיע למקום מסוים, והוא כל הזמן מרגיש שזה בדיעבד, כל הזמן, רק שזה לא ייגע בי, אז זה לא יצליח. מגיעים לארץ ישראל, צריך לשמוח בדבר הזה. לרצות, כן, אני רוצה, אומר משה רבנו, שכשיהיה לכם בארץ ישראל, הרי אתה אמרת יפה שזה קורה בסיוון, בתמוז, בעצם משה רבנו שולח את המרגלים בתקופה מקבילה, שבעזרת השם, כשנגיע לארץ ישראל, נביא ביקורים. כאילו בעצם הוא מבקש מהמרגלים להביא ביקורים. אומרים את זה כאן, ראיתי חלק מהפרשנים אומרים את זה, שהוא בעצם אומר למרגלים, תקשיבו, תביאו לנו ביקורים. מה הכוונה? אתה יכול להגיע לארץ ישראל ולהגיד, טוב, אין ברירה, אין ברירה, צריך לאכול, אז נאכל מה שאפשר, במינימום, אבל השמחה האמיתית תהיה רק כשאנחנו נסיים מסכת. משה רבנו אומר, אי אפשר לחיות ככה בארץ ישראל. בארץ ישראל צריך לחיות ולשמוח, זו הארץ, זו השליחות. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אני רוצה שתשמחו בדבר הזה, תזרמו לתוך הארץ, שתתנו לארץ לאכול אתכם, ותשמחו שאדם כן, יהיה לו שמחה כשהוא רואה את הפירות העץ שלו בשלים, והוא מביא אותם לבית המקדש. לא להתמכר לזה, לא להיות כמו האדמה בעצמה, אבל כן לשאוב מהאדמה את ממדי הנצח שבה, כי אמרנו שהעץ מביא לנו את ממדי הנצח באדמה, ואותם לאכול, ואותם אחרי זה גם להקריב אחד על זה הדרך. אתם תהיו השליחים שלנו, והם מסרבים. הם מסרבים. זה כמו בחור שמסרב לשחרר שליטה, ולהגיד, להודות בינו לבין עצמו שהבחורה שאיתו משנה אותו. לא, מה פתאום, היא לא משנה אותי, אני ידעתי את הכל לפניכם, מה פתאום? הוא מסרב לפתוח את הלב. או זה כמו אדם שמגיע ללמוד תורה, והוא מסרב להיפתח. הוא אומר, לא, אני, ככה טוב לי, אני מבין, אני זה, אבל הוא לא פותח את הלב. אין את ההתמסרות הזאת. אין התמסרות. אתם מכירים, זה סדנה כזאת, ממש למתחילים, ידועה ומפורסמת, מתחלקים את האנשים לזוגות, ואומרים למישהו, בוא, תבחר את החבר הכי טוב שלך, מתחלקים לחברים הכי טובים, ואז מבקשים אחד לעמוד מאחורי השני, ואתה צריך ליפול, נכון? שהחבר שלך יתפוס אותך. נכון? כאילו זה התמסרות. אתה מוכן? יש כאלה עושים ככה, קודם כל בודקים שהוא עומד, בוא, תתקרב, הלו, מה אתה, אתה מחזיק, כן, בודקים, אבל אחרי זה מצליחים. יש כאלה, אין להם בעיה, שם, אחרי זה. ויש כאלה שלא מצליחים. לא מצליחים לשחרר, לא מצליחים להתמסר. אגב, חשוב להגיד רק לאיזה כיוון נופלים. ראיתי פעם איזה סרטון של עשו למישהו, עצמו לו עיניים, אמרו לו מסיבה, וכולם עמדו מאחורה, והוא נופל קדימה. ככה. מחכים לו מאחורה, והוא נופל קדימה. אתם מבינים? זה מה שקורה כאן. זה מה שמשה רבנו מבקש מהם. להסכים, להגיע לאיזה מקום, ולהסכים להיות מושפע מהמקום. זה באמת מאוד, זה מאוד מסוכן במקומות אחרים. בחוץ לארץ, אנחנו לא רוצים שדבר כזה יקרה. אבל בארץ ישראל, כן. לא רק להיות מושפע מהתוכן, אלא להיות מושפע בכלל מהאווירה. זה מה שאומר רבי נחמן, תראו, זו תורה נפלאה. ארץ אוכלת יושביה. אומר רבי נחמן, כשמקורב להצדיק, הצדיק בהקשר הזה זה אדם גדול, אבל גם ארץ ישראל היא בחינת צדיק. כלומר, אתה נמצא ליד מקור של נצח, של שפע. בסדר? צדיק, ודאי, אבל לא רק. אף שאינו מקבל ממנו כלל, לא למדתי ממנו שום דבר. הוא גם כן טוב מאוד. והאמונה לבדה שמאמין בהצדיק מועיל לעבודת השם יתברך. למה? כי טבע האכילה שהמזון נתהפך לניזון. אתה אוכל משהו, הוא נהיה חלק ממך. כגון, כשהחי אוכל צומח, כגון עשבים, נתהפכים העשבים לחי, כשנכנסים בתוך מאה. וכן, מחי למדבר. כשהמדבר אוכל החי, נתהפך החי למדבר. ולכל מקום שנכנס לשם המזון, שנתחלק לאיברים, נתהפך למהות האיבר ממש, שנכנס לשם, כגון חלק מהמזון הנכנס למוח, נתהפך למוח, והנכנס ללב, נתהפך ללב, וכן לשאר האיברים. וזהו ארץ אוכלת יושביה.
וואו.
עכשיו תראו איך הוא קורא את הפסוק הזה. כי ארץ הוא בחינת אמונה. אמונה, ארץ זה רצון, כן? ארץ זה רצון. עכשיו, אין לך דבר יותר מלא אמונה מאשר האדמה. למה? מה זה אמונה? היא מצמיחה. הרבי נחמן קורא לזה במקומות אחרים, כוח הגודל וכוח. מה שאתה לא שם בפנים, היא לא, היא... אתה שם שם איזה גרעין כזה כבר... נכון, הרב ביגון סיפר במזמן שמצאו, מצאו במצדה, מצאו גרגירים של תמרים, גלעינים של תמרים מהמצור. וקראתי על זה. אמרו, בוא נראה, כמה זמן עבר מזה שמצדה נחרבה? 1900 ומשהו שנים, כמעט 2000 שנה. בוא נראה אם נצליח ל... ממצדה, אני אומר לך, אליהו. הלכו קצת ככה בערבה, באיזה מקום, השקו, דישנו, חייכו, דיברו, התפללו, צמח, תמר, מתושלח קוראים לו. זכר אבל, זכר אין פירות. הלכו חיפשו עוד אחת, עוד זה, הנביטו, ויצא נקבה, איך קראו לה, מלי חנה או חווה, לא זוכר, ויש היום פירות מהדברים האלה, מהתמרים האלו. זה 1,000 שנים שכב פה. האדמה תתייאש, יש לה אין סוף אמונה בארץ ישראל. בארץ ישראל היא מגדלת את כל הסוגים, היא לוקחת את הגרעין הזה, והגרעין הזה כבר בעצמו התייאש מעצמו. היית שואל את הגרעין הזה, מה אתה אומר, תגיד, יצא לך משהו? לא יצא ממני כלום, אני כבר מיובש פה 1,000 שנים, הוא כבר בעצמו התייאש. מכניסים אותו לאדמה, היא מלטפת אותו, מלטפת אותו, מלטפת אותו, מחממת אותו, אומרת לו, יש לך כוח, יש לך חיים, אל תוותר, יש שם איזה ניצוץ, לחלוחית, בוא ביחד, הנה, אני מביאה לך חנקן, אני מביאה לך זרחן, קח קצת השלגן, נו יאללה, תפתח את הפה, מאכילה את הגרעין, עוד קצת, עוד איזה, נו, נו, הנה, הנה, בוא, נובט, יאללה, קדימה, הנה יצא עץ. מה זה כוח אמונה עצום יש באדמה של ארץ ישראל? בכלל, באופן כללי באדמה, בוודאי בארץ ישראל. כוח האמונה. מה, מה? אמונות סדר זרעים. אבל אנחנו מדברים פה על פירות, כי כמו שאמרנו, זרעים, האדמה עושה את זה, אבל זה כאילו זמני. היא מגדלת את החיטה והיא מתייבשת. ובעץ, היא כל כך מפעילה עליו, וכוח האמונה הנצחי, שגדל פה עץ שיטוס קדימה מאות שנים, וייתן פירות. אתם רוצים לאחל על ידי הדבר הזה? כלומר, אם תיתנו לאדמה לאכול אתכם, אתם תתמלאו באמונה. אמונה שהחיים בארץ ישראל הם לכתחילה, ושזה לא בדיעבד, וכו' וכו'. אומר רבי נחמן, וזהו ארץ אוכלת יושביה, כי ארץ הוא בחינת אמונה. כמו שכתוב, שכון ארץ ורעה אמונה. וזהו אוכלת יושביה. כי כשנכנס לארץ, שהיא בחינת אמונה, נאכל אצלה. היינו, שנתהפך למהותה. משה רבנו אומר, אני רוצה שלא תגור בארץ ישראל. שלא הארץ פה ואתם מעליה, אני רוצה שכולנו נהיה ארץ ישראל. נהיה, תהיו חתיכת ארץ ישראל. אז בשביל זה אתם צריכים להסכים שהארץ תאכל אתכם. איך הארץ תאכל אתכם? תאכלו אותה. תאכלו את הפירות, הפירות ייכנסו בתוככם, ינקו לכם את כל המערכת, תתחילו לזרום להיות חלק מכם, פתאום יהיה לך, ככה נאכל הרבה הרבה פירות, ולאט לאט אנחנו נאכל לתוכנו את הארץ, ובעצם, והארץ בעצם תהיה אנחנו, היא תאכל אותנו. אנחנו נתמע בתוך ארץ ישראל. נאכל אצלה, היינו שנתהפך למהותה. היינו דבוק לצדיק ומאמין בו, ובחינת ארץ, נאכל להצדיק ומתהפך למהות הצדיק ממש. וכן, ארץ ישראל בעצמה, יש לה גם כן הכוח הזה. ועל כן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה בכתובות, כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא אבון. לא כתוב שאם הוא מקיים מצוות, שומר תורה ומצוות, מספיק שהוא נמצא בארץ ישראל. חשוב לזכור את זה. אתה מקודם הערת פה, שאלת אם זה על הארץ או על מה שקורה בארץ. חשוב לזכור את דברי חז"ל. חז"ל אומרים, כל השרוי בארץ ישראל, כל מי שנמצא כאן בארץ ישראל, לא משנה כרגע לאיזה הפגנה הולך, באיזה מוצש, באיזה צד של קפלן הוא נמצא, הוא נמצא בארץ ישראל, כן? יפה. בכל רגע נתון מכוונים עליו כך וכך אלפי טילים של חיזבאללה, כך וכך אלפי טילים של איראן, הוא פה. בכל רגע נתון הוא יכול גם לקחת את הרגליים וללכת מכאן, כי אף אחד לא מגביל אותך, קח כרטיס, תלך לאן שאתה רוצה, והוא פה, עליו הגמרא אומרת שרוי בלא אבון. זהו. ארץ ישראל פה, עכשיו צריך לתקן הרבה מאוד דברים, אנחנו צריכים לתקן בעצמנו קודם, וגם אחרים צריכים לתקן בעצמם, בסדר גמור, אבל כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שנאמר העם, העם היושב בנשוא אבון. למה? כי היא ארץ אוכלת יושביה, שהיושב שם נאכל אצלה, ונתהפך למהותה הקדוש. שמעתם? מספיק שאתה יושב בארץ ישראל, ואת לאט אוכלת אותך. אתה נהיה כמוה, נהיה ארץ. מלא, מלא רצון, מלא אמונה. עכשיו, זה שהעם ישראל היושב בציון, העם היושב פה, הוא מלא באמונה, אין מילים כמה אמונה, אז בלי שהיה לנו כל כך הרבה אמונה, אין מצב שהיה פה קמה מדינה, כן? זה צריך פה כל כך הרבה אמונה, שאפשר להקים פה איזה משהו. אבל לפעמים אתה קורא את זה ואתה אומר, זה הזוי. תראו, יש, היה יהודי חשוב שקראו לו ישראלי. ישראלי מה? נו, ברוך השם. הוא נהרג באסון מעגן. הוא היה ממקימי ומייסדי ההתיישבות בעמק הירדן. עמק הירדן. כן? הוא גם אחראי היה על הבאת התמרים לארץ ישראל. בוא נגיד את שמו בצורה מלאה. צריך להזכיר את הצדיקים בשמותם המלאים. אז הוא היה מקיבוץ כנרת. הרב יואב מכיר אותו. בן ציון ישראל, איך שכחתי? בן ציון ישראל. אז הוא כותב בזיכרונות שלו, הם הרי ישבו את ארץ ישראל, לא היה להם מזגנים. זה היה חום אימים, עמק הירדן. והם באים להקים את קיבוץ כנרת, קבוצת כנרת, קוצים בגובה פי 2.5 ממנו. קוצים! קוצים, הכל קוצים! הוא הלך עם רחל ינאית בן צבי, אשתו של נשיא המדינה, לימים. אז אני, אם הייתי שם, בחום הזה, כאלה קוצים, הייתי תופס את הרגליים בורח, מה יש לחפש שם? והוא אמר לה, תראי, איזה ארץ משובחת, איך היא מגדלת כאלה קוצים גדולים, אם ככה קוצים, איזה תמרים לגדל פה, יאללה, קדימה, הסתערו על המקור. זה אמונה טורפת לגמרי, מאמינים, מאמינים מלא אמונה. איך יכנסו לכאן, איך יגגורו כאן, איך 600 אלף יקלטו 1.5 מיליון, הכל תולדות התנועה הציונית זה איך, יהיה מלא אמונה אינסופית בכוחו של העם הזה, וביכולת לנצח את שבעה צבאות ערב, עכשיו לפי הלועזי זה היה עכשיו, השבוע נפתח לנו חיים ששתי ימים לפי הלועזי, לפי התכה הלועזי, כן? זה כאילו איך מדינה נתקה אותי קטנה, תעשה מבצע ותשמיד את כל המת הזה. אתה נהפך, אתה חושב, אתה עובר לחשוב בצורה כזאת, שבדי שאנחנו נצליח, מה זאת אומרת? ברור, אין ספק, אנחנו... אתה נהיה מלא באמונה, מה שאחרים, אפילו גם בדורות האחרונים, אתם יודעים שכל כל הטילים שמדינת ישראל מפתחת, כיפת ברזל, שרבית קסמים, קלע דוד, כל הקסמים האלה, זה דברים שהאמריקאים, כשנתנו לדבר הזה תקציב, הם קצת התנגדו לתת לזה תקציב, כי הם העריכו את הפיתוח ב10 שנים. לפחות. בתוך 4 שנים זה נהיה מבצעי. מפיתוח זה נהיה מבצעי, פוגע ב... מאמינים, אנחנו נצליח, אנחנו נתגבר, נצליח. הארץ כאן מלאה באמונה, לא רק בחקלאות, כמו שאמרת בצדק, מאמין בחיי אלוהים וזורע, זה מתפשט על כל עבר. בכל מקום יש המון המון אמונה שאנחנו נצליח, אסון נעשה נכון, איך אומר כלב, אלון נעלה ויכול נוכל, וירשנו אותה כי יכול נוכל לה, המשפט הזה נהיה איזה מין סלוגן כזה, על המון המון דברים, שהם נראים בלתי אפשריים, בלתי ניתנים להשגה, בלתי... הארץ אוכלת אותנו לתוכה, זה מה שמשה רבנו רצה, תסכימו לאכול את הפירות. אגב, יוצא בפשט הפסוקים, כתוב ויראום את פרי הארץ. מה זה ויראום? זה לאכול, זה לא לראות. הם לא אכלו. הם לא אכלו. הם הביאו את הפירות, אתם רואים? הנה, אבל אל תאכלו, אל תאכלו מזה, תיזהרו, אם תאכלו מזה, ביס אחד, אתם תהיו, תרגישו כאלה חומריים, תהיו כאלה גסים, לא כדאי לכם לאכול מזה, לא כדאי, תיזהרו. כמו אדם שהוא צמחוני והביאו לו איזה סטייק של פרה פתאום, הוא לא רוצה לגעת, הוא בורח מזה. לא כתוב שהם אכלו, כתוב שהם ראו, הראו. אומר רבי נחמן, וכן ארץ ישראל בעצמה, גם כן יש לה את הכוח הזה, ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל יושב בארץ ישראל שרוי בלא עוון, שנאמר העם יושב בנשוא עוון. כי ארץ אוכלת יושביה, שהיושב שם נאכל אצלה, ונתהפך למהותה הקדוש. כלומר, אתה... אם אני חוזר רגע לדוגמה של הזוגיות, יש איזה טענה כזאת, תגידו לי אם אתם חושבים שהיא נכונה או לא. אני חושב שכן. שבני זוג, ככל שחולפות השנים, נהפכים לדומים אחד לשני פיזית. פיזית, הם נהיים יותר דומים. כאילו, כי בזוגיות מתוקנת, אז אוכלים אחד את השני. אוכלים, 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 אוכלים. עד שאתה נהיה דומה. נכון? יש כזה בדיחה, שהילדים היו קטנים, אנחנו רוצים לאכול אותם, וכשהם גדלים, אנחנו מצטערים שלא עשינו את זה. לא, סתם, חמודים. על כן, אפילו המהלך ארבע עמות בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. אך אף עד פי כן, העיקר תלוי ברצון. או! אתה יכול ללכת בארץ ישראל ולהגיד, לא רוצה לאכול, לא רוצה, מקובץ, וזה לא יקרה. אדם יכול להגיע, כמו שאמרנו, לדייט עם אחורה, והוא לא יסכים לפתוח את הלב, אז הוא לא יאכן על ידה. אדם יכול ללמוד תורה, והוא לא יסכים שרק הוא ירצה ללמוד את המסכת, אבל הוא יסרב גם לצד השני, מה המסכת מלמדת אותי. אדם לומד מסכת סוכה, לומד, בסדר, אתה יודע את מסכת סוכה, אבל אם מסכת סוכה לימדה אותך, אתה נהיית אחר. אדם לומד מסכת שבת, אוקיי, למד תקוף נונזיין דפים של מסכת שבת, כל הכבוד מחיאות כפיים, השבת לימדה אותך, אם אתה לא רוצה, לא יקרה. לכן, אומרים כאן הפרשנים, שהפרשה מתחילה במילים, שלח, מה המילה השנייה?
לך.
לך. זה מאוד מאוד חשוב שתרצו, אומר להם משה רבנו. שלח לך, הוא אומר, אתם חייבים לבחור בזה, אני לא יכול להכריח אתכם, אתם יודעים, השבת זה מתנה, וגם ארץ ישראל זה מתנה. אתה לא יכול לדחוף לבן אדם מתנה בכוח, שהוא לא רוצה. אתם צריכים לרצות בזה, לחפוץ בזה. הם לא רוצים. אנחנו לא רוצים להיות מושפעים מארץ ישראל, ואחר כך לא רוצים לאכול את הפירות. אבל זה כל כך מתוק הפירות האלו, זה גן עדן. אם תאכלו, תיגעו באיכות הנצח, באדמתה של ארץ ישראל, שתהפוך גם אתכם לאנשים נצחיים, אבל נצחיים שפועלים בעולם הזה, לא במדבר. לא רוצים. לא, זה מפחיד אותנו, זה מאיים עלינו. תלוי ברצון. כלומר, אדם צריך להיות מוכן לפתוח את עצמו, מוכן להשתנות, מוכן להיאחל. אגב, גם רב תלמידים. אם הרב מגיע, זה בחבורה אצלנו, אם הרב מגיע, אני יודע הכל, הכל זה, הכל, הכל. אז זה לא יקרה, אבל אם הרב מוכן שהתלמידים יאכלו אותו. כלומר, שהוא יהיה חלק מהם, והם יהיו חלק ממנו, אז הוא מגיע פתוח, אז הוא לא בוש להגיד תהייתי, הוא לא בוש להגיד, שמע, זה אני לא יודע, זה למדתי ממך, נכון? ממש מכל תלמידי, ואז נוצר משהו אמיתי. הרב בתלמידים, התלמידים ברב. אתה מסכים, יניב? אתה מעביר סדנאות למורים, זה ככה. אף על פי כן, העיקר תלוי ברצון. אם רצונו חזק מאוד להתקרב להשם יתברך ולעבוד אותו, רק כשקשור לשבור תאוות גופו, אז על ידי התקרבות ואמונת צדיקים, בחינת אכילה, נאכל הצדיק. נתהפך למהותו כנ"ל, כן? לשבת בשיעור של הרב ביגון, לא חייב להבין מה הוא אומר בכלל. אפשר אפילו לשים אוזניות ספוטיפיי. שתזף, להיות פה באור המקיף. לא, אתה עובר תהליך ריכוך, כמו הקרנה כזאת, כמו זה, נכון? אך אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים. והוא בחינת מזון שאינו נתהפך לניזון, כגון אם אוכל אכילה שנטבע סובלת אותו, אז אינו מתעכל ואינו מתהפך לניזון. רק הגוף מקיא אותו, והרב מדבר על זה, הרב קוק מדבר על זה באגרות, והוא אומר שכל מי שעוזב את ארץ ישראל, אז הוא לא יודע שזה לא הוא עזב את הארץ, אלא זה הארץ העזיבה אותו. והוא אומר, הוא ממש מביא את המשל הזה, שזה כמו אוכל, אוכלים, החלק הטוב נשאר בגוף, החלק הלא טוב, הגוף פולט אותו. אם אדם מגיע לארץ ישראל והוא מסרב להיטמע בתוכה, הוא מסרב להיקלט בתוכה, והוא כל הזמן, בסוף זה הוא כל הזמן מתלונן, חם פה, ולא נעים פה, ולא נחמד פה, ולא נעים פה, וצפוף לי פה, וכל זה, הוא כל הזמן עין לחול צופיה, בסוף ייתנו לך מה שאתה רוצה. בסדר, אתה רוצה, אז תלך. יש היום, שאנחנו מדברים כעת, יש מיליון ישראלים בחוץ לארץ, שירדו מהארץ, מיליון, שהיו כאן וירדו. מיליון, כאלה שבחרו, והם לא תקועים לחזור גם. אבל האמירה היא, לא אתם עזבתם את הארץ, הארץ יזיבה אתכם. הלוואי שיחזרו כולם. כן, ובחינה זו ממש, כי אינו נאכל להצדיק אף שמקורה בתלוקי. הצדיק אינו יכול לסובלו ומקיא אותו. והוא בחינת הכתוב בארץ ישראל, כאשר קעה את הגוי. דהיינו שאינה יכולה לסובלו להיות נאכל לצד שתפך למהותה, רק היא מקיאה אותו, השם יצילנו. אז בואו נחזור חזרה ונסיים בחיוב. האם אנחנו מסכימים להיות נאכלים? על ידי הצדיק, על ידי התורה, על ידי איש ואשתו, וגם על ידי ארץ ישראל. האם אנחנו מסכימים לאכול את פירות ארץ ישראל המתוקים שבעצם אורזים עבורנו את כל האיכויות של הנצח ולהפך להיות חלק מן הארץ? בשביל זה צריך פתיחות נפשית, שאדם לא יהיה סגור בתוך עצמו, אלא הוא פתוח, הוא מוכן, ואז הארץ, הרצון, אוכל אותו, והוא נהיה באמת יושביה, הוא נהיה יושב הארץ. הוא נהיה חלק ממנה אמיתי. הוא לא מסתכל מלמעלה והוא משהו כזה חיצוני. חלק אמיתי, ולכן, אם אתם זוכרים, אמרנו שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישיר בתורה, הפסוק, שכל כולו גנאי, והגנות לארץ ישראל, הנה מתברר שהפסוק הזה, לא רק שהוא לא גנאי, אלא תמון בתוכו אחד השבחים היותר גדולים לארץ, כוח האמונה של הארץ כל כך גדול, שהיא הופכת את האנשים היושבים בתוכה למאמינים גדולים, כמו שראינו ברמת הפשט, זה לא איזה וורד, ברמת הפשט, כדי לחיות כאן, צריך המון 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 אמונה, כדי להוביל מים, כדי לעשות חקלאות בנגב, אתה צריך להיות או משוגע, או מאמין גדול, או בדרך כלל שניהם גם יחד. וזה מה שקורה, נכון? כולם פה, כל אחד כאן שגר כאן בארץ ישראל, אין סוף אמונה יש לו, כדי לחשוב שמה שהוא עושה יצליח אי פעם. בסדר? כדי לחשוב שיום יבוא ובית באיתמר יעלה 1.5 מיליון שקל. באיתמר. יהיה קשה לקנות בתים באיתמר. מה? שתיים? באיתמר אני מדבר איתך, לא ברבבה של התכונים. באיתמר. 2 מיליון שקל. צריך להיות משוגע, מאמין. הארץ אוכלת את יושביה. שנזכה לאחל על ידי דברים טובים, אמן ואמן. חזקו ואמצו.